שלום וברכה מוריי ורבותיי, ברשות כבוד הקהל הקדוש, כבוד התלמידי חכמים. מה נתחיל היום? יש לנו הרבה עבודה, גם פרשת דברים, גם שבת חזון וגם תשעה באב, איכה, נחמו זה שבת הבא. כן, ובכן מוריי ורבותיי, בואו נתחיל ככה. אולי נתחיל עם חידה. מה הקשר בין ההפטרה של חזון ישעיהו בן אמוץ לבין עשרת ימי תשובה, לבין עשרה פסוקים של מלכויות, זיכרונות ושופרות? שאלה קטנה וקלה. תביא לי ספר ישעיהו בבקשה. לא, לא אתה, לא אתה. יוסף חיים. כן, כן. מה הקשר, רבותיי? מה הקשר בין הפטרה של שבת חזון ישעיהו בן אמוץ לבין עשרת ימי תשובה ועשרה פסוקים של מלכויות, זיכרונות ושופרות? חלק א', חלק א'. אומר רש"י הקדוש על ספר ישעיהו, הרי הנביא ישעיהו ככה מדבר קשה מאוד בהתחלה, מדבר דברים קשים, ואז הוא אומר מה הפתרון. אומר הנביא, אומר הנביא, רחצו היזקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ. מה זה אשרו חמוץ? חמוץ, חמצן. הגמרא במסכת פסחים אומרת חמצן, חמצן זה גזלן. אז מה זה חמוץ? הנגזל. אשרו חמוץ, תעזרו לנגזל. המצאתי. חמצן זה מה שכתוב, חמצן זה הפירוש. שפטו יתום, ריבו אלמנה, לכונה וניווכחה יאמר השם. אומר רש"י על המקום, כמה דברים יש פה, בואו נעשה חשבון. רחצו, היזקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי, חידלו הרע, לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה, לכונה וניווכחה. אומר רש"י על המקום, אומר רש"י על המקום, חידלו הרע, לימדו, רגע רגע אחד, רגע, פעם אחרונה שהסתכלתי זה היה כתוב. הנה, אומר רש"י, עשר אזהרות של לשונות תשובה יש כאן, כנגד עשרת ימי תשובה וכנגד עשרה מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז זה הקשר בין חזון ישעיהו בן אמוץ לעשרת ימי תשובה ועשרה פסוקים. מה? זה לשונות של תשובה. רחצו, היזקו, הסירו רוע מעל עליכם. זה עשרה לשונות של תשובה. חידלו הרי אז תפסיקו לעשות, ומה עם מה שהיה? הסירו, תעשו תשובה. טוב, אז זה דבר אחד. דבר שני, רבותיי, הימים האלה ימים של השתדלות, צריכים על כל פנים להשתדל בנושאים של בין אדם לחברו, כידוע לכולנו. והמזגן לא עובד, אה?
עובד, עובד.
על מי?
עלינו.
עובד או לא? עובד. אז הימים האלה זה ימים של, על כל פנים כך צריך להיות, להשתדל יותר בעניינים של בין אדם לחברו, כיוון שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, אז צריך יותר להשתדל בעניינים של בין אדם לחברו. אז קראתי סיפור יפה וזה מופיע בחוברת, שהיה פעם היה פעם, היו פעם שני אחים, ראובן ושמעון. ראובן הצליח מאוד מבחינה כלכלית והיה עשיר גדול. שמעון בצד השני של המאזניים היה קשה מאוד מבחינה כלכלית. יום אחד השמעון הזה עמד לחתן בת, אבל לרש אין קול, מה עושים? אמר לו אשתו, יש לך אח עשיר, תלך לבקש ממנו. דפק בדלת, אני אח של הבעל הבית, נתנו לו להיכנס. אז הוא אומר לו, אני באתי לבקש עזרה. האח הזה אבל הבין מה שהולך כאן, אז הוא כבר מראש החליט שהוא לא מכיר אותו. הוא נכנס, שלום, מי אתה? הוא אומר, זאת אומרת, מי אני? ראובן, אני שמעון. איזה שמעון? מה, אתה לא מכיר אותי? אני אח שלך. איפה? קיצר עשה את עצמו לא מכיר, לא יודע. הוא הלך בפחי נפש. היה להם אבא זקן. יום אחד האח העשיר ראובן הלך לבקר את האבא הזקן. הוא נכנס, מה שלומך אבא? מי אתה? הוא לא אומר, מי אני? שמעון. ראובן. אומר לו אבא, ראובן? מי זה ראובן? אומר, אבא, מה קרה לך? אני כאן לרופא. אומר, למה אני צריך רופא? מי אתה? אומר, אני הבן שלך. אני לא יודע, אני יש לי בן שמעון. אם אתה אח שלו, אז אתה הבן שלי. ואם אתה לא אח שלו, אז אתה לא הבן שלי. יפה, נכון? ככה צריך להתייחס. נו, השם ירחם עלינו, לא יש לי זכה. הסיפור הזה נמצא בעמוד 75. עוד בעניין של שנאת חינם, בעמוד 76 שלח, איך קוראים לו, בצבל, שיהיה בריא, מהערוך לנר. כתוב שהם עלו לירושלים אז ראו שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. גם בפסוק כתוב שואלים ילכו בו. עכשיו השאלה היא למה דווקא שואל יוצא מבית קודשי הקודשים? אז אומר ערוך לנר, הרי כשאחרי חורבן בית ראשון חזרו לארץ, אז האנשי כנסת הגדולה עשו שלושה ימים צום וביקשו רחמים מהקדוש ברוך הוא שהם לא רוצים את היצר הרע של עבודה זרה, והתקבלה בקשתם ויצא אריה מבית קודשי הקודשים. אריה, תפסו אותו, הרגו אותו והתבטל היצר של עבודה זרה. אז למה עכשיו יצא שואל? אומר ערוך לנר, בבית ראשון על מה נחרב הבית? עבודה זרה גילוי הרי שפיכות דמים. עבודה זרה זה אריה. בית שני על מה נחרב? על שנאת חינם. שנאת חינם זה ערמומיות, לחבק את הבן אדם ומאחורי הגב לתקוע לו סכין. שואל הוא ערמומי, לכן מה יצא מבית קודשי הקודשים? שואל, כי זה היה האבון של בית שני. אני רוצה להזכיר את מה ששלח פעם לפני הרבה שנים הרב אהרון קרוקוצקי. הרב אהרון קרוקוצקי, הוא גר במתתיהו, והוא שלח פעם לפה לשיעור, הוא שלח דבר יפה. כתוב שהקרובים, כשהיו עם ישראל בסדר עם הקדוש ברוך הוא, אז היה פניהם איש אל אחיו, ואם חס וחלילה היה ההפך, אז פניהם אל הבית. מה היה כשהיה החורבן? לא נכון, הם היו חבוקים, היו מעורים זה בזה. אז הוא שואל, מה פתאום הם היו מעורים זה בזה? הרי עכשיו זה חורבן, אם זה חורבן אז אנחנו לא מסודרים אחד עם הקדוש ברוך הוא, אז זה היה צריך להיות פניהם אל הבית. אמר הרב קרוקוצקי, כשהיה הכל בסדר, איך זה היה? פניהם איש אל אחיו. מה זה התנועה הזאת של מעורים זה בזה? זה לא פניהם איש אל אחיו, זה כל אחד מסתכל בגב של השני. זה היה הסיבה של החורבן. אבל בתור וורד זה מצוין, בתור למייס זה כנראה לא כל כך טוב, מפני שבבית שני לא היה קרובים. מה שהם היו מעורים זה בזה זה בבית ראשון, לא בבית שני. מה? לא היה בכלל קרובים, נו. כשאנחנו מתחבקים, מה אני רואה? את הגב שלך. אז על כל פנים, זה אומר הרב ארוך לנר, לכן יצא שועל מבית קודשי הקודשים אחרי חורבן בית שני, להראות שעכשיו זה הבעיה, הרמומיות. ואם כבר דיברנו על העניין של השועל שיצא מבית קודשי הקודשים, אז עוד דבר בעניין הזה, היה פעם הרב רב מאיר שמחה מדווינסק. מי זה היה? האור שמח, המשך חוכמה. הקיצור, רב מאיר שמחה מדווינסק, היה לו שמש, והוא היה מבקש ממנו, והוא היה עושה הכל בדייקנות. פעם אחת הוא לא עשה, שאל אותו, למה לא עשית? אמר, כי היה נראה לי שזה לא לעניין. אמר לו, אם ככה, אתה מעולם לא היית שמה שלי. כל מה שעשית, עשית כי הבנת שזה טוב, אז לא כי אני ביקשתי. עכשיו שמשהו לא מצא חן בערך, כבר לא עשית. אז אמר, ככה זה גם בעבודת השם. אם אדם עושה רק מה שהוא מבין וחושב שזה נכון, אז הוא בכלל לא עבד השם. עבד השם זה שהוא עושה הכל. אז הוא אמר שזה הכוונה, שבבית שני יצא שועל מבית קודשי הקודשים. למה שועל? כי השועל הוא ערמומי. אלה האנשים שהם ערמומיים, הם עושים והם מבינים והם יודעים, זה הסיבה של החורבן. הם מבינים הכל, הם יודעים והם מסדרים את העניינים. זה הערמומיות הזאת, זה הסיבה של החורבן. ואם כבר דיברנו על השועלים שיצאו מבית קודשי הקודשים על הר ציון ששמם, שועלים הלכו בו, אז רבי עקיבא היה צוחק וכל החכמים היו בוכים. אז למה שהם בוכים? אנחנו מבינים מצוין למה הוא צחק. אז הוא הסביר, כתוב שהנביא העמיד לו עדים, את אוריה ואת זכריה, אבל אוריה היה בבית ראשון, זכריה היה בבית שני. איך ירמיה העמיד את שניהם בתור עדים? אלא העדים זה נבואת אוריה ונבואת זכריה. אוריה אמר נבואה קשה, לא זוכר עכשיו את המילים של הנבואה, ציון שדה תחרש, עד שלא ראיתי שהתקיימה הנבואה הזאת לא ידעתי שתתקיים נבואת זכריה. כולם שואלים מה פרוש, עד שלא ראית את זה לא הבנת את זה, מה, 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 הנביא זכריה אמר. אז הוא אמר, אין פה שאלה אם זה יתקיים או לא. אז אומר רבי סלוי שכתוב אצל אומר רבי סלוי שכתוב אצל ברשי, ושממו עליה אויביכם. זו, אומר רשי, מידה טובה לעם ישראל. ולמה זה מידה טובה? שהגויים לא ימצאו פה מקום, ארץ ישראל מחכה לנו, רק לעם ישראל ארץ ישראל מחכה. וזה באמת, ראו שהנבואה הזאת התקיימה כל כך הרבה שנים, כבשו פה וכבשו לכאן וכבשו לשם, ואף פעם ארץ ישראל לא התיישבה. היה קצת בתים, קצת, זה, לא, לא, היהודים באו ועכשיו ארץ ישראל מיושבת. אז אומר רבי סלוי, מידה טובה לעם ישראל, כי מתברר שארץ ישראל היא כל כך קדושה שהיא לא יכולה לסבול עוברי עבירה. אז זרקו אותנו מפה, אבל היא גם לא מקבלת אף אחד אחר, מחכה שאנחנו נחזור ואותנו יתקבל. אז אומר, כשראיתי את נבואת אוריה, מה נבואת אוריה? שציון שדה תחרש. מה זה אומר? שהיא תהיה לא מיושבת. אז הבנתי את נבואת זכריה שהיא מחכה רק לנו, ועוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. לכן הוא צחק. נבואת זה מתקיים, והתקיים עוד בהרבה יותר. עוד דבר אחד בנושא של בן אדם לחברו, הרבה פעמים צריך לוותר, ולוותר זה כואב נורא. יש אמירה כזאת שהעולם אומר, מהו הדבר שמר כמו לענה, והפרי של הדבר הזה מתוק כמו דבש. סליחה, לא אמרתי טוב. מהו הדבר שהוא מר יותר מלענה, והפרי שלו מתוק יותר מדבש? התשובה היא הוויתור.
מה?
הוויתור, לוותר. לוותר זה מר יותר מלענה. למה שאני אוותר לו? אבל הפרי שלו מתוק יותר מדבש. אז היה, יש במדרש שאלכסנדר מוקדון היה הטייס הראשון
על נשר.
הוא היה אף. עכשיו, איך הוא הצליח להעיף את הנשר? הוא לקח מקל ארוך, תלה חתיכת בשר בראש המקל, התיישב על הנשר ושם את הבשר. עכשיו הנשר רוצה את הבשר, מתחיל ללכת. הבעיה היא שהוא לא מגיע, ואז מה עושה אלכסנדר מוקדון? מרים את המקל. עכשיו הנשר רוצה לתפוס אותו למעלה, מתחיל לעוף, ואף ואף ואף, כשהוא רוצה לרדת שם את זה חזרה למטה, והנשר יורד ימינה שמאלה, שיחק איתו. המצאה אדירה. עד שפעם אחת קרה לו אסון, החתיכת בשר נפלה באמצע הטיסה. הוא איבד את ההגאים. איך עכשיו? מה יהיה? הוא תקוע באמצע השמיים. הוא ראה שאין ברירה, לקח סכין, חתך מהיד שלו חתיכת בשר ותלה אותה בראש המקל, וככה הוא יכל לחזור לחוף מבטחים. לומדים מפה שכשבן אדם מבטר, זה כמו לחתוך חתיכה בדרס בשר מעצמו, אבל זה מה שיכול להביא אותו לחוף מבטחים. לא, מה שסיפרתי לכם עכשיו נמצא בעמוד 77. ועכשיו בואו נתחיל קצת את ה... אתם יודעים מה? אם כבר הגענו עד לפה, בואו נמשיך עוד קצת בעניינים של של התשעה באב. החטא העגל רודף אותנו כידוע עד עצם היום הזה. צלצל אליי הרב שלום כהן ממרסי. הוא אמר לי שחז"ל אומרים שבגלל שבני ישראל אמרו זה כי זה משה האיש, לא ידענו מהיה לו. מה התוצאה? שמה הם עשו בעקבות זה? את העגל. לכן נאמר על זה היה דווה ליבנו. אתם אמרתם זה משה האיש, עכשיו על זה היה דווה ליבנו. כך חז"ל אומרים. אמר לי תסתכל בפנים יפות, וזה אכן כך כתוב. הפנים יפות בפרשת כי תישא אומר שהם אמרו זה משה האיש אשר הוציאנו מארץ מצרים, לא ידענו מהיה לו. ואז אמרו לאהרון תעשה לנו אלוהים, הוא עשה את העגל, ומה הם אמרו? אלה אלוהיך ישראל, זה ואלה. אומר הפנים יפות, לכן נאמר על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על מעשה העגל שזה רודף אותנו בכל דור ודור, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. אבל אמר לי הרב כהן, עכשיו תסתכל במשך חוכמה, פרשת אחרי מות. שם מסביר המשך חוכמה שהוא מביא עוד חז"ל, לא רק הדבר הזה של חטא העגל רודף אותנו בכל דור ודור, אלא הוא מביא חז"ל שגם מכירת יוסף רודף אותנו בכל דור ודור. אז הוא אומר, הכהן הגדול ביום הכיפורים היה נכנס לקודש הקודשים. איך היה נכנס? עם בגדי לבן. למה? אז יש כמה דעות בחז"ל. אחד זה אין קטגור נעשה סנגור. שתיים, שזה בגדים שלא להתייהר, לא להתייהר. אז הוא שואל ככה, אבנת היה עשוי מי? אבנת היה עשוי מי? שעטנז. רק יש מחלוקת אם האבנת של הכהן הגדול היה כמו של הכהן אדיוט או לא. אם נאמר שהאבנת של הכהן הגדול כמו של הכהן אדיוט, אז אני מבין. אז עכשיו אתה אומר לו אל תתייער, תכנס כמו כולם, אין בעיה. אבל אם נאמר שהאבנת של הכהן הגדול לא היה כמו של הכהן אדיוט, אז למה החלטת שדווקא את האחוי שאין הוא יוריד? אם מצד שאין קטגור נעשה סנגור, בסדר, אבל אם מצד להתייער, הנה יש לו את האבנת של כהן גדול. לכן אומר הרב המשך חוכמה, אומר תדע לך, החטא של יוסף רודף אותנו בדיוק כמו חטא העגל. וכשעם ישראל חוטאים בבן אדם למקום, הקטרוג בא מצד חטא העגל. וכשעם ישראל חוטאים בבן אדם לחברו, הקטרוג בא מצד מכירת יוסף. לכן לא היה שייך להיכנס ביום הכיפורים לא עם הדבר הזה שיש עליו את שמות השבטים, כי שבטי ישורון זה לא הולך, עכשיו זה כתרוג, זה כתרוג, אי אפשר להיכנס עם זה. אלה הוא אומר, כי אתה סלחן לישראל. מה זה לישראל? מה זה לישראל? על חטא העגל שנאמר אלה אלוהיך ישראל, ומחלן לשבטי ישורון, זה על חטא מכירת יוסף, ומחלן לשבטי ישורון. שני הדברים האלה אנחנו מבקשים ביום הכיפורים, מחילה גם על זה וגם על זה. שלושת הדברים האלה נמצאים מהרב כהן, איפה הם נמצאים? בסוף, בפרק A, הנה, בעמוד 107, 100 ו... לא, לא. עמוד 111, 112, 113, 114, 15, 16. מ-111 עד 116. אתם רואים, ב-111 זה החזל הזה, אחר כך ב-112 זה הפנים יפות, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו. בעמוד 113, בעמוד 104, 100 ו... שנייה אחת, 100 ו... 115. לא, 100 ו... בסדר, שנייה אחת. בעמוד 114 מביא המשך חוכמה את החזל הזה. רבי אבין, שורה שישית. רבי אבין אומר, בכל דור עדיין חטא של מכירת יוסף קיים. ונמצא בהכפרה על האומה בכללה, לפני ולפנים, עדיין שם רושם החטא ממכירת יוסף. ולכן לשון סעיר המשתלח משקל שתי סלעים, רמז למה שאמרו, לעולם ישנה אדם בינו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, נתקנו בו איכה ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. למה דווקא שני סלעים? לכן גם כן הסעיר המשתלח הוא משקל שתי סלעים. ובסוף הוא אומר, וזהו שאמרו, כי אתה סלחן לישראל, היינו על כל החטאים שבין אדם למקום, שהרושם הוא משורש העגל, שנאמר אלה אלוהיך ישראל, ושם נאמר סלחתי כדבריך, ומחלן לשבטי ישורון, הוא על החטאים שבין אדם לחברו, ששורש שלהם הוא מחטא מכירת יוסף, שחטאו שבטי ישורון. ודוק פילי פלוי, פילי פלוי. בעמוד 100, בעמוד 80, 79, הבאתי כאן מהספר, מהספר, לא, לא, איך קוראים לספר? קו הישר, קו הישר. הכלל כי תדיר צריך האדם להתעורר בלב מר על גלות השכינה ולהתענח על הריחות הגלות המר, ולשים אל ליבו כי ביותינו על אדמתנו והשכינה הייתה שורה בין הקרובים, היינו מקבלים הערה בכל יום, והיו ישראל נקראים עם קדוש להשם, והיינו קרובים אל השכינה ואל הקדושה, והקליפות היו נחבאים ודחופים בעמקי תהום. מה שאין כן עכשיו, ישראל הם נדחפים ונדחפים ומפוזרים בכל פינות וקצוות הארץ, ומכניעים עצמם בגלות בהכנעה גדולה נגד כל אומה ולשון, וחולקים להם כל הכבוד, והלמד יוד למד יוד תה, והיא מחייכת ושוחקת, ויש לה הנאה גדולה בירותה שישראל הם מכניעים עצמם נגד האומות, אשר ממש מקוים בנו כי שכה לאפר נפשנו, וממש אנחנו למרמס תחת כפות רגליהם. אז הוא מביא כאן סיפור מזעזע. הרב הארי זיכרונו לברכה היה מפליג בחסידותו, ואמר על החסיד רבי אברהם הלוי זיכרונו לברכה שהוא היה גלגול של ירמיהו הנביא. גלגול של ירמיהו הנביא. פעם אחת אמר לו הארי ז"ל, דע כי שלמו ימיך והגיעו ימיך למות, אם לא, אם לא שתעשה תקנה אחת שאלמדך, ואם תעשה אותה תקנה זו אז תחיה עוד 22 שנים, וזו התקנה שלך, תלך לירושלים, שם תלך להתפעל לפני כותל המערבי ותשפוך תחינתך ותזכה לראות השכינה. ואז הלך החסיד לביתו וסגר עצמו 3 ימים ו3 לילות בתענית שק ואפר, ואחר כך הלך החסיד לירושלים ובא לפני כותל המערבי בתפילה ובתחנונים ובבחייה גדולה, ואחר כך ראה על גבי הכותל צורה דוגמת אישה מלובשת שחורים, ותכף מרוב פחדו נפל על פניו ארצה והיה צועק ובוכה בבכי גדול ואמר, אוי לי שראיתיך בכך, אוי, אהה על נפשי. והיה מעריך בבכייה וזעקות והיה ממראה צערות ראשו עד שנתענף ונרדם, ואז ראה בחלום שבא אליו השכינה בבגדים נעים ואמר, התנחם בני אברהם כי יש תקווה לאחריתך, וישובו הבנים לגבולם כי אשיב את שבותם וריחמתי אותם. זה המצב, זה המצב. בעמוד 84, חטא חטאה ירושלים, חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היתה. אומר הילקוט שמעוני, חטאה בכפליים, דכתיב כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה, ונתנחמה בכפליים דכתיב נחמו, נחמו עמי. אז שואלים, אני לא מבין, אם היא חטאה בכפליים אז העונש הוא לא כפול? אתה נתת שתי סתירות, קיבלת חזרה שתי סתירות, אז אין פה עונש כפול. חטאה בכפליים, חטא חטאה ירושלים, אז חטאה בכפליים, אז למה זה נקרא שהיא לקטה בכפליים? אז היא לקטה מה שמגיע. אז אומר על זה רבי הרב רבי אברהם ברוך תולדנו בספר אמרי ברוך, שזה פשוט מאוד, כיוון שהיה פעם ילד שעשה משהו לא בסדר בכיתה, היה ילד מאוד מצטיין אבל עשה משהו לא בסדר, אז המלמד אמר, אתה יודע מה, תקבל עונש. מה העונש? הוא לקח את הילד הכי חלש בכיתה ואמר, תן לו שתי סתירות. אמרת, אם המלמד היה נותן לי שתי סתירות זה מגיע לי, אבל שהילד הכי חלש בכיתה ייתן לי, זה כבר עונש כפול. כך אומרת כנסת ישראל, חטאנו, חטאנו, באמת חטאנו, אבל ריבונו של עולם, תרביץ אתה. מה אתה שולח את הגרמנים? מה אתה שולח את הפלסטינאים? תרביץ לנו אתה. כיוון שאתה שולח אותם, אז החטא, אז החטא כפול, אבל העונש הוא כפול. אתה תרביץ, זה משהו אחר. אתה שולח מישהו, ועוד את מי? אז מה הנחמה בכפליים? כיוון שבסוף כתוב, והיו שרים, והיו מלאכים אומנייך, ושרות מעניקותייך. אז שוב פעם הנחמה תהיה בכפליים. לא שיהיה לנו משרתים. מי המשרתים? אז במילא זה יהיה גם רחמה בכפליים, הכל אותו הדבר. תלוי בך. יש פסוק במגילה, כל עמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש, ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. שואל המגיד מדובנה, אני לא מבין מה רוצים מאיתנו. אתה אומר נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש, אז זה נקרא זוללה? מה הייתי זוללה פה? בן אדם אומר אני רעב, אני הולך למות, אז אכלת? אתה זולל. למה אני זולל?
זוללה
זה מלשון מזולזלת. יפה, אני לא יכול להיות שאתה צודק, אני לא יודע, יש לי פה איך או לא אין לי. בכל אופן, הוא המגיד מדובנה אומר, המגיד מדובנה אומר, היה פעם אדם עשיר גדול שלא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, ירד מנכסיו והגיע למצב שאין לו ברירה, היה צריך ללכת איפה שיש חתונות, איפה שיש בריתות, יושב בשולחן של העניים לאכול, היה רעב. אז מילא כשהוא הלך בשביל אוכל, מילא, אבל הוא כבר התרגל כל כך לזה, אז הוא כבר התחיל ללכת גם בשביל לחפש גלידות. יש מקומות ככה, בתי קפה, לא נותנים אוכל, נותנים דברים, אז, ואף על פי כן גם לשם הלך. מה קרה? מה אתה מתבזה בשביל גלידה? אלה בשביל אוכל. למה אתה מתבזה בשביל גלידה? הוא כל כך התרגל שהוא כבר לא שם לב אפילו. הוא כבר התרגל לזה. אומר המגיד מדובנה, כשהיה בית המקדש בנוי, אז הכל היה טוב. הכל היה, השכינה הייתה שרויה, הכל היה טוב. מאז שאין, אז נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש. אבל כל כך התרגלנו לזה שגם את הזמן שאנחנו יכולים כבר ללמוד, כבר התרגלנו לבזבז אותו. אז מבזבזים הלאה. במקום שעובדים עובדים ואחר כך נלך ללמוד, התרגלנו לבזבז את הזמן על עבודה, אז כבר הייתי זוללה, כבר בשביל גלידות גם. הרב חכם בן ציון בעמוד 94, מעניין, במדרש כתוב במדרש כתוב על הפסוק וינעץ בזעם אפו מלך וכהן. אומר המדרש, מי זה המלך? מלך זה צדקיהו. מי זה הכהן? שריה. אז הוא אומר בזעם אפו, זה גימטריה צדקיה. שנייה אחת. מה? סין. בזעם אפו בגימטריה צדקיה. וינעץ בזעם אפו מלך וכהן בגימטריה, זהו שריה. מעניין. אני חושב שזה ברור שחכם בן ציון לא ישב לחפש גימטריות. הקדוש ברוך הוא מכניס לאנשים האלה את הדברים בפה. לא בן אדם יושב ותחיל לחשבן. חפש. קומי רוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. לפני שנגיד מה המגיד מדובנה אומר, אספר לכם דבר מעניין. בחז"ל כתוב בחז"ל כתוב שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום השני הוא יפריד בין המים העליונים למים התחתונים. אז המים התחתונים התחילו לבכות, למה אנחנו רחוקים מהשם? אנחנו למטה, הם יותר קרובים. למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, ניתן לכם פיצוי. מה היה הפיצוי? הפיצוי היה ניסוך המים. אמרו, אבל ניסוך המים זה רק ליטר 800 פעם בשנה. אמר להם, טוב, ניתן לכם עוד משהו, על כל קורבנך תקריב מלח. מלח בא מהמים, יש לכם פיצוי. הסכימו. כל הפיצוי הזה יחזיק מעמד עד מתי? עד החורבן. מה קרה בחורבן? אין יותר פיצוי. מה עשו המים? התחילו עוד פעם לבכות. לכן כתוב על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. המים בכו וגם אנחנו בכינו. גם בכינו. אמר הרב זילברשטיין, זה היה פשט, שפחי כמים ליבך, תבכו. אבל על מה תבכו? על מה שהמים בכו, להיות נוכח פני השם. לא תבכי על המשכורת, לא תבכי. שפחי כמים ליבך. על מה לבכות? על נוכח פני השם, להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא. על זה צריכים לבכות. טוב, אז עכשיו בואו נראה מה המגיד מדובנה אומר פה כמה וכמה דברים. היה פעם, מה זה קום אירוני בלילה? אומר המגיד מדובנה, היה פעם איש אחד שעבר ליד חצר של פריץ, הוא שמע צעקות. אז הוא הולך לברר, אמרו לו, כן, איש אחד יושב כבר חצי שנה בכלא בלי אוכל, בלי מים, בגלל שהוא חייב כסף, הוא כבר הולך למות. אמר, באמת? לאף אחד אין רחמים? כמה הוא חייב? אמרו לו, סכומים אדירים. מה, כבדבנו, כמה? מיליון וחצי שקל. מיליון וחצי? מאיפה הוא יביא מיליון וחצי? הוא רוצה לעזור לו, מאיפה הוא יביא? מה עשה? הלך מחר את הדירה שלו, אז היה לו 1,200,000. חסר לו עוד 300. אז הוא הלך ומחר את המכונית ומחר את הזה. קיצור, נשאר עירום ועריה, הביא את 1,500,000, פדת הבן אדם. מה הדבר הראשון שהבן אדם הזה אמור עכשיו לעשות? זה שישתחרר.
תודה רבה.
תודה רבה, בטח תודה רבה. מה הדבר הראשון שצריך לעשות? ללכת להתחיל לעבוד, להתחיל לשלם. בן אדם נשאר ארון ועריה, אין לו דירה, אין לו מכונית, אין לו כלום. תתחיל לעבוד, תתחיל לשלם. הבן אדם התחיל לעבוד, במקום לשלם לו, הולך לבלות. יש אכזריות יותר גדולה מזה. אומר המגיד מדובנה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אומר רש"י, מה זה משכן, משכן? שנתמשכן פעמיים באבונותיהם של ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני את הבית שלי נתתי בשבילכם. מה אתם עושים בשביל זה? מה אתם עושים בשביל לבנות לי חזרת הבית? קומי, רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני השם. תסתכלו איפה אני נמצא. מה אתם עושים? אתם הולכים לבלות? אני נזכר עכשיו שתלצה אליי היום הרב אהרון בייפוס מרחסים. הוא אומר לי שהוא שמע בשבוע שעבר מהרב אשר וייס, רב אשר וייס, שכולם מכירים את המאמר של החז"ל שכל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו. מה המקור של זה? המקור זה ירושלמי, ירושלמי יומי א' א', פרק א' הלכה א'. אבל אמר רב אשר וייס, בירושלמי הוא מצליף הרבה יותר חזק. אנחנו שומעים את זה, דור שלא נחרב, בסדר. הירושלמי כתוב, דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו הם החריבו את בית המקדש. לא כאילו נחרב, נחרב. במשל, למה הדבר דומה? אמא חוזרת הביתה, רואה שהזכוכית של הויטרינה שבורה. שואלת הילדים, מי עשה את זה? אומר, זה נשבר. מה נשבר? זה לא נשבר לבד. מי עשה את זה? לא דור שלו, כאילו נחרב. נחרב. מי עשה את זה? נחרב. לא, אנחנו החרבנו את זה. אנחנו החרבנו את זה. אחרי זה הוא אומר עוד משל מזעזע ביותר, המגיד מדובנה. הוא אומר, היה פעם מלך שהיה לו בן שהיה פוחז והולל. הוא הבין שהילד הזה, לא מלך, סליחה, עשיר גדול. אז העשיר הזה הבין שהילד הזה, כשירש את הרכוש שלו, הכל ילך לאבדון. מה עשה? ציווה לבנות בניין יפה יפה, עם גינות, עם זה, משהו. אבל ליועצים שלו הוא אמר, תחבירו בתוך הקירות במסתרים כספות, בכל כספת תכניסו $500,000 מזומנים בשטרות. למה? הוא אומר, אני הרי יודע שהוא יבזבז את הכסף, לפחות שלא יבזבז את זה מהר, שיקח לו זמן למצוא את זה. בסדר, עבר זמן, ביום אחד נדלק העסק הזה וכל הבית נשרף. על מה בוכה האדם שעובר ברחוב? וואי, איזה ארמון יפה זה היה, חבל. על מה בוכה הבן של העשיר? לא, הוא לא יודע שיש שם כסף. הוא לא יודע, אבל הוא יודע יותר מאלה שברחוב, כי הוא ראה מה שבויטרינה, הוא ידע שיש לו כמה דברים יקרים שם. על מה בוכה המלך? הוא יודע על מה לבכות. אומר המגיד מדובנה, כתוב שירושלים נחרבה, אז הגויים שאמרו, הזאת העיר שאמרו כלילת יופי, מסוס כל הארץ. מה הגוי ראה? כלילת יופי, מסוס כל... איזה בית יפה, חבל. עם ישראל מה מבינים? קצת יותר. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, במסתרים תבכה נפשי, הרי אני יודע באמת מה היה שם. לכן במסתרים תבכה נפשי, אני כן יודע מה היה שם. טוב, בפרק ג' פסוק מ"ד כתוב, סקוטע בענן לך סקוטע, עמוד 103-104, סקוטה בענן לך מעבור תפילה. ועל זה הגמרא אומרת מסכת ברכות, שמיום שנחרב בית המקדש מחיצה של ברזל מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמיים. התפילות לא יכולות לעבור, תפילות לא יכולות לעבור. אז אולי לפני שנמשיך, מה עושים אם רוצים בכל זאת להעביר את התפילות? דמעות, אתה אומר. למה דמעות? מה קרה לך בעין? תאורה? שלך רפואה שלמה ולראות רק דברים טובים והרבה נחת. אז מה עושים? אתה אומר דמעות. למה דמעות? כי שערי דמעה לא נעלו. יש עוד פטנט, יש ברית קרוטה ליהוד ג' מידות של רחמים שאינן חוזרות ריקם, אז גם זה יכול לעבור. דבר שלישי, יש לנו זכות אבות. אומר על זה רב חיים קניבסקי, אצל האשכנזים ביום הכיפורים בתפילת הנעילה יש פיוט שאומר: תמכתי את עידותיי ב-13 תיבות ובשערי דמעות כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח פני בוחן ליבות, בטוח אני באלה ובזכות שלושת אבות. הוא אומר, מה כתוב כאן? מה, אתה בכלל עומד להתפלל? הרי מחיצה של ברזל. אז הוא אומר, לא, תמכתי את עידותיי ב-13 תיבות, י' ג' מידות של הרחמים, ברית קרוטה שאנחנו זאת ריקם. ובשערי דמעות, כי לא נשלבות, לכן שפכתי שיח פני בוחן ליבות, בטוח אני באלה ובזכות שלושת אבות. זכות אבות גם היא קיימת, זכות אבות לא תעבור. על כל פנים, מה קרה שם? למה סתם תפילתי? אומר על זה הבייס הלוי בעמוד 103. אומר הבייס הלוי, יש חז"ל: מפני מה אין כהן גדול נכנס לפני ולפנים עם בגדי זהב? נו, למה לא? אין קטגור נעשה סנגור. עוד דבר הוא מביא, שהעם ישראל, אמר להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל: מה אתם מבקשים, שהם חול, שגגות או סדונות? אמרו לפניו: אין אנו מבקשים לא שגגות ולא סדונות ולא תעלומות, אלא דברי אבונות גברו ממנו. מה הם אמרו? לא סדונות, לא שגגות, לא תעלומות. מה אנחנו מבקשים? דברי אבונות גברו ממנו. אומר רבי סלידי, כתוב כאן שמבקשים: תמחה לנו על הדיבור, דברי אבונות. הוא אומר, הרי כשבן אדם מתפלל, אז זה כמו שהוא עומד לפני ולפנים. ועם מה הוא מתפלל? עם הלשון. אבל אם עם הלשון מדברים לשון הרע, אז אין קטגון, אז הסנגור. אז ממילא, גם כי יזעק והשבע, נתם תפילתי. קישקה. אז אומר רבי סלבי, לכן בראש השנה אומר הקדוש ברוך הוא: אמרו לפניי מלכויות כדי שתמלכוני עליכם, אמרו לפניי זיכרונות כדי שיהיה לזיכרונכם לפניי לטובה, אמרו לפניי שופרות כדי שאזכור לכם עקדת יצחק. ובמה? בשופר. למה בשופר? כי שופר אין לו את חטא הלשון. אם אתה מתחיל לדבר, עזוב, אין קטגור נעשה סנגור, ואתה עושה טור, זה הכל בסדר. הבנתי. ובמה? בשופר. עכשיו רב ברל פוברסקי אומר שיש גמרא, שיש לפעמים תפילה מושלמת שגם היא לא יכולה לעזור. מתי זה קורה? אם זה אחרי הגזרה. לפני גזרה תפילה יכולה לעזור, אחרי גזרה, אחרי שנחתם, אין מה לעשות. אז אומר, נו, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר סתם תפילתי? למה סתם? לא רוצה שלא ישמע את התפילה. אומר, לפעמים נגזרה גזרה והקדוש ברוך הוא אומר: את הגזרה הזאת אני רוצה. מה הוא עושה? הוא שם ענן שמפסיק ולא נותן לתפילה לעלות. מה נפקימינה? שלא יקבל את התפילה. אומר, לא, אני מקבל את התפילה, אבל לא כרגע. התפילה היא תפילה טובה, היא מושלמת, היא מחכה. כשיעבור הגזרה ויתפנה הענן, אז תבוא לפני התפילה הזאת ואני אקבל אותה ברחמים. פרק ד' פסוק ט' כתוב: טובים היו חללי חרב מחללי רעב. למה? חללי חרב יותר טובים מחללי רעב? למה? מה אתה אומר? הרי רעב זה בידי שמיים, חרב זה בידי אדם, אז מה יותר טוב, למות בידי שמיים או בידי אדם? שמיים, אז למה אתה אומר טובים היו חללי חרב וחללי רעב? ההפך, רעב זה בידי שמיים. אומר רבי יונתן אייבשיץ, אלה שמתו בחרב אכלו לפני כן, וכשהחרב דקרה להם את בני המאיים, הכל נשפח החוצה, ואיזה ביזיונות. אבל אלה שמתו מתת רעב, אלה שמתו מתת רעב, אז לא היה ביזיונות. אז מה, רגע, אז אם ככה, למה טובים חיים? רגע, אז הפוך, רק שנייה, רגע, כן, התבלבל לי פה משהו, שנייה אחת. זהו. וחזל הרי אמרו שאם הקדוש ברוך הוא נפרע מבן אדם בעולם הזה, אז זה סימן יפה לו. אז מילא זה שהתבזה, זה שהתבזה, סימן שהקדוש ברוך הוא נפרע ממנו בעולם הזה. לכן זה טובים חללי חרב מחללי רעב. הבנת עכשיו? כן? אז נפקימי לי למייסה, שלא נדע מצרות, שלא נדע מצרות, אבל יש לפעמים שהרשעים האלה עושים פיגועים, שבן אדם מתפרק לחתיכות. אז אנחנו רואים בזה דבר נורא והיום, וזה באמת נורא והיום. אבל כלפי הבן אדם, זה לכאורה לפי זה, זה יותר טוב. שלא נדע מצרות שהשם לא... אוי, אוי, אוי. טוב, עכשיו בעמוד 107, שוב רבי יונתן אייבשיץ, כתוב בפרק ה' באיכה, זכור השם מהיה לנו, הביטה וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתינו לנוכרים. אז אומר על זה רבי יונתן אייבשיץ, כתוב בתהילים פרק ה'ט, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, הלאה, תימו את היכל קודשך, הלאה, שמו את ירושלים לאיים. אומר על זה רבי יונתן אייבשיץ, תדע לך, יש כלל, ככל שהדבר יותר מקודש מחברו, ככה סמך מם רוצה יותר להידבק אליו. ממילא באו גויים בנחלתך, לאן? קודש הקודשים. תימו את היכל קודשך, זה כבר רק ההיכל, בסוף שמו את ירושלים לאיים. למה? כי זה כבר הכי פחות מקודש. ככל שהדבר יותר מקודש, אז הסמך מם נדבק אליו יותר. הוא אומר, זה הסיבה שקורח יש לו התנצלות. הוא הרי היה מנושאי הארון, הוא היה בעל רוח הקודש. נו, אז איך ככה חטא? תשובה היא, כן, שהיה כל כך מקודש, היצר הרע עבד עליו יותר חזק. לכן מי אמר את זה? מזמור לאסף. אסף היה מבני קורח. למה הוא אמר את זה? אומר, תראה ריבונו שלם, באו גויים בנחלתך, קודם כל קודש הקודשים, אחר כך תימו את היכל קודשך, ורק בסוף שמו את ירושלים לאיים. מה זה אומר? שככל שזה יותר קדוש, כך יוצא ורוצה היצר רע להידבק יותר. אז מה, אז יש התנצלות לאבא שלי. זה הכל אבל טוב בשביל מי? כלפי האמת. הגויים אבל לא יכולים לנצל את זה. מה יש? הגוי בא ואומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? חרבתי את בית המקדש? אתה רצית. אתה רצית להעניש את עם ישראל? לא, מה אתה רוצה? אני רק איזה שליח. כמו שפרו היה יכול להגיד. אני בסך הכל עשיתי. אומר רבי יונתן אייבשיץ, אבל הגויים לא יכולים להגיד את זה. למה? אם רציתם להעניש את עם ישראל, למה לא התחלתם בירושלים? תתחיל בירושלים, אולי זה יספיק. תמשיך, אם זה לא עזר, תעבור להיכל. לא, הם התחילו מקודש הקודשים. זאת אומרת שנגד מי הם נלחמו? נגד השם. אומר ריבונו של עולם, תימו את היכל קודשך ורק אחר כך שמו את ירושלים לאיים. להם אין התנצלות. טוב, זה עשינו כבר. נסיים בהפטרה של תשעה באב. מה ההפטרה? הסוף הסיפם נאום השם, אין ענבים בגפן ואין תהנים בתהנה, והעלה נבל ואתן להם יעברון. זה הפסוק הראשון של ההפטרה שקוראים בתשעה באב. אז רבי ינקה לגלינסקי היה שואל על זה, אני לא מבין, הנביא מי כתב את זה? הנביא ירמיהו. הוא ראה את החורבן, הוא ראה את החורבן. כתוב שהשם שלח אותו מחוץ לירושלים, וכשהוא חזר הוא ראה את האש בוערת, הוא ראה ידיים רגליים ראשים. על מה הוא בוכה? אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה. זה הבעיה עכשיו, התאנים בתאנה, העלה נבל, זה הבעיה עכשיו. אמר ביאנקה לגלינסקי, הוא קישר את זה עם ט"ו באב. בט"ו באב כתוב שבנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. מה היו אומרות? אז היפהפיות שבהם היו אומרות, סליחה, היוחסות שבהם היו אומרות, לא, יפהפיות היו אומרות, בחור שנה עיניך ליופי, שאין אישה אלא ליופי. המיוחסות שבהם היו אומרות, הייתה מכוערת, אבל מיוחסת. מה הייתה אומרת? עזוב אותך מיופי, זה השטויות, העיקר זה היחוס, שאין אישה אלא לבנים. ואני יש לי אבא שלי, וזה, אז היה לך בנים טובים ממני. אלה שלה להם לא ייחוס ולא יופי, מה היו אומרות? בחור, קח מכרחה לשם שמיים. ובלבד שתאתרונו בזהובים. אומר ביאנקה, ראית את החוצפנית, גם מכוערת, גם בלי ייחוס, והיא עוד רוצה סידור מלא. מה הפשט בזה? אמר ביאנקה, תראה, שידוחים זה מסחר, כל אחד מביא מחירון. כמה שווה ייחוס? 100,000 שקל. טוב, מה אתה נותן בעד זה? 100,000 שקל, אין בעיה, עשינו עסק. כמה שווה יופי? זה מסחר. אני מביא היופי, מה אתה מביא? אני מביא אז ייחוס, מה אתה מביא? זאת שאין לה לא ייחוס ולא יופי, היא נכנסת לשידוחים עם מה? עם תפילות. ואם זה עם תפילות, זה לא מסחר. בתפילות, אז למה לא להשיג גם סידור מלא? אם זה עניינים, זה לא מסחר. זה לא אני מביא העלום כמה הוא שווה. אני בא עם תפילות, אז עם תפילות, למה לא גם לקבל סידור מלא? אמר רבי ינקה, לזה הפשט, הסוף הסיפם. אומר ירמיהו הנביא, ריבונו של עולם, אני רק מתפלל אליך, ואם אני כבר מתפלל, אז אין בעיה להתפלל גם על הענבים וגם על התאנים. לא, מה, תפילות, זה לא פעם באתי לבקש עכשיו, בוא, אני אתן את זה, אתה תיקח את זה. לא, אני מתפלל אליך. אם אני מתפלל אליך, אני מבקש הכל. זה בעל פה, תורה שבעל פה. אבל בתורה שבכתב, בעמוד 122, סיפור יפה. היה פעם היה פעם מוחסן, זאת אומרת אדם ששכר אצל הפריץ אחוזה כזאת, שהיה מוכר יין וזה. אבל מה קרה? ששנה אחת לא היה תבועה, לא היה קיצור, הוא לא יכל לשלם את השכירות. אז הוא בא לפריץ, ואתה עושה לי טובה, תחלי את זה בכמה חודשים, מקווה שהעונה הבאה תהיה יותר טובה. אמר לו הפריץ, אתה יודע מה מצאת חן בעיניי, השנה הבאה הייתה יותר גרועה מהקודמת, מה עכשיו? שלח הפריץ להודיע לו, עד הראשון לספטמבר אני רוצה את הכסף, ואם לא... קיצור, לא צריך להגיד מה אם לא, הוא כבר ידע. הגיע יומיים לפני התאריך, העסק לא עסק, נו, מה עושים? עין יבוא עזרי, לא מצא מה לעשות. בבוקר של אותו יום הפריץ שלח לו שעד 12 בצהריים צריך את הכסף, אם לא יצרה הוא הרז את אשתו ואת הילדים וברח. על המזל הרע שלו, בדיוק הפריץ חזר מהעיר, עליהם בדרך נפגשו. אמר לו הפריץ, לאן אתה נוסע? אמר לו, לא, יש לנו היום חג, אני נוסע לעיר להתפלל. אמר לו, חג? אני מכיר את החגים של היהודים. לא, היום אין שום חג. איזה חג יש לך היום? יש לנו חג מיוחד, שזה קוראים לזה חג פליטתנו. אז הוא אמר לו, באיזה באמת חג? לא ידעתי. בסדר, מתי אתה חוזר? תכף חוזר. קיצור, הוא ברח. הפריץ המשיך, פגש יהודי אחר, אמר לו, תגיד לי, יש אצלכם חג פליטתנו? אז הוא אמר לו, כן. אמר לו, ובאיזה תאריך זה יוצא? אומר לו, זה חג שכל אחד חוגג בזמן אחר, כשצריך. טוב, נעבור לפרשת השבוע קצת. יש דרשה של רב שמעון שקופ. אתם יודעים מי זה היה רב שמעון שקופ? היה מגדולי גדולי המעילי התורה בדור שלפני השואה, היה ראש שיבש, הרי יישר. לא, הוא בכלל נתן את כל הדרך בלימוד לעולם הישיבות. קיצור, רב שמעון אמר פעם בדרשה, כתוב בגמרא, לך לך מארצך ואעשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם, ואברכך, זהו שאומרים אלוקי יצחק, והגדלה שמך, זהו שאומרים אלוקי יעקב. יכול יהיו חותמים בכולם, תלמוד לומר, והיה ברכה בך חותמים ולא בכולם. מה זה רב שמעון שקופ? אברהם אבינו היה לו אבא גוי, לא חינך אותו, אבל אברהם אבינו מעצמו הכיר את השם ועשה את כל המאמץ והגיע להיות אברהם אבינו. יצחק זה כבר סיפור אחר, הוא נולד בבית של יהודים צדיקים, קיבל חינוך. יעקב בטח ובטח כבר היה לו גם סבא צדיק, אבא ואמא צדיקים. בקיצר, הוא אומר, ככה זה היה הדורות, יכול יהיו חותמים בכולם, מה יהיה בדור שלפני המשיח? ככה יהיה כמו יצחק ויעקב? לא, לא, בדור שלפני המשיח יהיה כל כך קלקול נורא, הרבה הרבה מעם ישראל יהיו לגמרי חילוניים, והם יצטרכו לפלס את דרכם אל הקדוש ברוך הוא בעצמם כמו אברהם אבינו. יכול יהיו חותמים את הגלות בכולם? תלמוד לומר, לא, לא, ויהיה בך חותמים ולא בכולם, בך כמו אברהם אבינו. אמר על זה רב שמעון שקופ, זה מה שכתוב אצלנו בפרשה, ובניכם אשר אמרתם לבז יהיה, הם יבואו אל הארץ והם ירשו אותה. בניכם אשר אמרתם לבז יהיה, אלה שלא קיבלו חינוך רחמנא ליצלן, לא קיבלו חינוך, והם יבואו אל הארץ, יזכו לחזור בתשובה ויהיה בסדר בעזרת השם. זה מה שאמרתי לכם, נמצא בעמוד 43. עכשיו הקדוש משה רבינו אומר לעם ישראל, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורווחם. מה זה תורככם? אומר רש"י, מלמד שהיו תרחנים. אחד רואה שהוא הולך להפסיד בדין, אומר, רגע רגע, יש לי עוד טענות חדשות. רואה משה רבינו, רוצה מוסיף אני עליכם דיינים, תרחנים. מה זה מסעכם? אומר רש"י, מלמד שהיו אפיקורסים. למה אפיקור הזה נקרא מסע? לא, אין בעיה, היו פיקורסים, בסדר. מה זה נוגע למילה מסע? מסעכם מלמד שהיו אפיקורסים. איך זה מלמד שהיו אפיקורסים? אז השבוע פגשתי את הרב מיבניאל, הייתי בדרשה בטבריה, אז הוא בא לשם ובסוף הדרשה אמר לי, אני הבן אדם מיבניאל. טוב מאוד, אז נראה יהודי ירא שמיים. בקיצור, אז הוא שלח השבוע, אבל אני אסביר מה שהוא שלח על פי וורט שכבר אמרתי לכם אותו הרבה פעמים. הרב מייזליש היה ברב ויצן בהונגריה, אחר כך הגיע עם הגרמנים, לקחו אותו לאושוויץ, איבד אישה, ילדים, אז אחר כך הוא ניצל והוא כתב ספר, שוט מקדשי השם. שם הוא שואל בתהילים, כותב, כי יודע השם דרך, כי יודע השם דרך צדיקים, ודרך רשעים הוא לא יודע. תובד? מה קשור תובד? זה בדיוק מה שהוא שואל, זה לא סימטרי. יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים הוא לא רוצה לדעת. מה זה דרך רשעים תובד? זה לא המשך. אמר הרב מייזליש, שם באושוויץ קיבלתי תשובה. באושוויץ לחיות זה היה מטלה כבדה מאוד, לחיות, לא מעבר לזה. בן אדם מתעורר בבוקר, דבר ראשון נזכר שאישה וילדים אין לו, דבר שני, הוא רעב ואין שום סיכוי שיקבל אוכל. דבר שלישי, בשביל מה לקום? בשביל עבודת פרך, לקבל מכות והשפלות. אז בשביל מה לקום? החיים, לחיות, זה היה מטלה כבדה. רק מה, אומר הייתי כך, היהודים שהיו מאמינים, אז לא שבגלל זה הם כבר הבינו למה יש כזה רוע בעולם. לא, לא יכלו להבין למה. אבל דבר אחד הם ידעו, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, והוא יודע למה הוא עושה. אני לא יודע, לא מבין, לא יכול לסבול, אבל אני יודע שזה השם, והשם יודע. אלה שלא הייתה להם את האמונה, איך אפשר היה לסבול את הרוע הזה? איך אפשר היה לסבול את הרוע? ובאמת הרבה מהם נפלו. אז אומר, אז הבנתי, כי יודע השם, להגיד על כל דבר זה בסדר, השם יודע, זה דרך של צדיקים. יודע השם, דרך צדיקים, זה הדרך של הצדיקים, להגיד השם יודע. ודרך רשעים, אלה שלא מאמינים, אז איך אפשר להחזיק מעמד? טוב, כל כך יש צרות בחיים. אז אדם שמאמין בהשם, אז יש לו, הוא מחזיק, אבל אם לא, אז אומר הרב מייזליש, שידוע בין החסידים שכשהמשיח יבוא, אז הוא ישאל את היהודים, איך החזקתם מעמד כל כך הרבה שנים? ככה מפורסם בשם, אצל החסידים בשם הבעל שם טוב. ואז מה היהודים יענו? כל יום אחרי התפילה שתינו לחיים. שואל הרב מייזליש, מה זה תשובה? כאילו ישאל איך היה לכם כוח, נגיד היינו שיקורים, זה לא תשובה. אז אומר הרב מייזליש, לא זה הכוונה. כשהמשיח ישאל איך החזקתם מעמד, אנחנו נענה לו כל יום אחרי התפילה בירחנו שהכל נהיה בדברו. זה מה שנתן לנו את הכוח. עכשיו בואו נחזור חזרה לשאלה שלנו, מה זה מסע החם? מלמד שהיו אפיקורסים. למה? כי אם אדם הוא אפיקורס, איזה מסע כבד הוא צריך לסבול? אם אדם מאמין, המסע הוא לא כל כך כבד, השם יודע. אבל אם אדם הוא אפיקורס, אז זה מסע החם, זה מסע כבד נורא. זה הוא מביא בשם רב נחמן מברסלב. מסע, 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 סין א', סין א'. יש, יש, לא, את כל ההקדמה לא, אבל את הדבר עצמו יש בעמוד 29 בשם רב נחמן מברסלב. והוא מוסיף כאן שאחד מהתלמידים שלו אמר לו פעם שמסע זה ראשי תיבות מלמד שהיו אפיקורסים. מסע ראשי תיבות מלמד שהיו אפיקורסים. הרב דוד שמואלי שלח פה השבוע בעמוד 26 דבר מעניין. כתוב, השם אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. אז אומר על זה רבי אליעזר בן יעקב, בברכותיו של משה יש בה מסוף העולם ועד סופו. מה כתיב? אלף פעמים. אלף פעם אין כתיב כאן, אלא אלף פעמים, כאילו פעמיים כתוב. פעמים כמו פעמיים. מה הכוונה? כמה היה הגודל של מחנה ישראל, רבותיי? שלושה פרסאות על שלושה פרסאות. אם ככה, כמה זה אלף פעמים? 3,000 פרסאות. אבל אם זה פעמיים, אז זה 6,000 פרסאות, ו-6,000 פרסאות זה כל העולם. זה הכוונה שברכותיו של משה הולכות מסוף העולם ועד סוף העולם, כי פעם אין כתיב כאן אלא פעמיים. אז זה מסוף העולם ועד סוף העולם. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. אז יוצא שבן אדם כל היום הוא שופט. על מי הוא שופט? על חבר שלו. כי בצדק תשפוט עמיתך. אז אתה כל היום שופט. ומה התורה אומרת? שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. צריכים לראות איך לצדק את הבן אדם. אז הוא מספר, הרב, יש כאן אחד שהוא מחנך דגול, הוא זקן וסגי נאור, קוראים לו הרב, זה שהיה מנהל של יסודי התורה בתל אביב, טורק, הרב מוישה טורק. אז הוא סיפר שפעם בכיתה שלו הוא רצה ככה לעניין את הילדים קצת, אז הוא סיפר להם על הפעם הראשונה שנחתו על הירח. הוא סיפר להם שהאסטרונאוט האמריקאי כל כך התפעל מהבריאה, אז הוא הוציא ספר תהילים, ומה הוא קרא? מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. הוא התפעל מאוד, אז הוא אמר, והוא, כן, הכל בגלל שהוא היה מחוץ לכוכב שלנו והוא ראה את הכל מרחוק, אז הוא התפעל. אז ככה הוא חיכה שהילדים יעריכו את זה. פתאום אחד הילדים אומר, איזה טמבל הוא. הדבר הראשון שבא לו לעשות זה לתת לו שתי סטירות לילד, כאילו הבן אדם מתפעל מהיופי של הבריאה ואתה ככה אומר. אבל הוא שאל את הילד, למה אתה אומר את זה? אמר לו הילד, איזה טמבל שהיה צריך לנסוע עד שם בשביל לראות את זה, מפה אי אפשר להגיד את זה, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. דוד המלך אמר את זה מפה, צריך לנסוע עד לשם בשביל להגיד את זה. זה אחרי שאתה שומע את ההסבר פתאום הכל מובן. כתוב בתורה השבוע החל רש, כמה פעמים זה כתוב. אז אומר בספר אבן שלמה של רב שלמה זלמן ארנרייך, אומר, מה זה החל רש? אומר, בן אדם לא יכול לעשות הכל לבד, אתה צריך עזרה מהקדוש ברוך הוא, אבל מצד שני חייב להתחיל לעשות בעצמו, שאם הוא לא מתחיל, הקדוש ברוך הוא כתוב וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. אז אדם צריך להתחיל את העבודה ואז הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. לכן אמר לו החל רש, אתה תתחיל, אני אעשה לך את כל העבודה אבל אתה תתחיל. אותו הדבר במלחמת היצר, צריך להתחיל את העבודה והקדוש ברוך הוא מסייע. אני אשת המסכת בכל, כי זה משהו מעניין. אם אתה שאלת, אז נראה את זה. תפתחו בעמוד 34 בבקשה. כן, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, והוא מצווה את הדיינים לא לקחת שוחד ולא זה ולא זה. תראו רבינו עובדיה מברטנורה על המשנה בפרק ד' מסכת בכורות, משנה ו', הנוטל שכרו לדון דיניו בתהילים להעיד עדותיו בתהילים. כלומר, אם אדם לוקח כסף בשביל לדון, אז הדינים בטלים. אם הוא לוקח כסף בשביל להעיד, עדותיו בטלים. כותב הרבינו עובדיה מברטנורה, וברבני אשכנז ראיתי שערוריה בדבר הזה, שלא לא יבוש הרב הנשמח ראש ישיבה ליטול 10 זהובים כדי להיות חצי שעה על כתיבת ונתינת גט אחד, והעדים החותמים על הגט שני זהובים, או זהוב לכל הפחות לכל אחד. ואין זה הרב בעיניי אלא גזלן ואנס, לפי שהוא יודע שאין נותנים בעירו גט שלא ברשותו, ונותן הגט בעל כורחו כדי ש... ונותן הגט בעל כורחו צריך שייתן לו כל חפציו, וחושש אני לגט זה שהוא גט פסול. למה? דעתנן במתנית, הנה נוטל שכר לדון דיניו בטלים, להעיד עדותו בטלה. וכאן מביאים עדים ומשלמים להם על זה, והדיין גם לוקח כסף. מה זה צריך להיות? אז התוספות יום טוב אומר, ומורינו הרב רב מוישה איסרליש, מי זה? הרמו, ובעמודים הבאים הבאתי את הרמו. רב מוישה איסרליש בהגעותיו לשולחן ערוך כתב עליו שאינו כלום, כי הוא מדמה דבר זה למה שאמרו הנוטל שכר לדון דיניו בתהילים ואינו ראיה, כי סידור הגט אינו דין אלא לימוד באלמה. וכן העדים הועילו מתנין עמהם שלא יקלקלו הגט, שאם יקלקלו הגט שישלמו אותו, מכוח זה מותר להם לקבל שכר הרבה, או מטעם שהעדים אסורים לשאת גרושה, אז הם מפסידים פה, ככה הם יכולים להתחתן עם הגרושה הזאת, עכשיו שהם עדים, הם כבר לא יכולים להתחתן איתה. אבל התוספות יום טוב בעצמו עונה תשובה שלכאורה יותר ככה מסתדרת, מה שהרמ"א אומר ודאי שמסתדר, אבל מתיישבת על הלב נגיד. הוא אומר על העדים אין בכלל קושייה. מתי עדים לא יכולים לקחת כסף לעדות שלהם? אתה ראית תאונה, ראית שאחד נתן מכות לשני, עכשיו יש לך מצווה לבוא להעיד, אז אתה לא יכול לקחת כסף על זה. אבל אני לא ראיתי כלום, אתה רוצה לקרוא לי כדי שאני אראה? תשלם. מה זה עדות על גט? לא ראיתי כלום, אתה קורא לי שאני אראה, אז תשלם לי על זה. מה הבעיה? תירוץ פשוט לכאורה. מה? אבל הדיינים צריך להגיד תירוץ אחר, אז מביא בהמשך עוד. אז תוספות יום טוב ארוך, אפשר לראות את זה.